לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו. ישמעו נא כבוד המאזינים היקרים סיפור. מעשה שהיה באיזשהו בית כנסת או קהילה, אולי בית ספר, אולי ישיבה, המארגן, הרב, המנהל, מי שהיה, הזמין איזה דרשן לכבוד ראש השנה, לכבוד השנה החדשה, לכבוד עשרת ימי תשובה, לכבוד אלול, משהו ככה בתקופה הדרמטית הזאת, הוא הזמין מרצה, בוא תן לנו דרשה חזקה, מעוררת, מחזקת, לכבוד השנה החדשה. הדרשן הזה, המרצה הזה, לקח את הפרויקט ברצינות, הפשיל שרבולים, ואסף דפים של קופת העיר, ואיך קוראים להם שם בירושלים, ועד הרבנים של ירושלים, אסף הרבה הרבה תמונות של אנשים צעירים שנפטרו במשך השנה, או הם לא מצלמים נשים, אז כל מיני קריאות על האימא שהשאירה עוללים בבית עם תמונה של איזה כיסא גלגלים, אתם יודעים את כל התמונות האלה, מכירים אותם. וכשהוא הגיע לדרשה הזו, הוא הגיע 5 דקות קודם, והוא פיזר על השולחן לפניו, שולחן גדול, הוא פיזר המון המון תמונות, לא יודע, הוא לא ליקט את כולם, אני יודע כמה יש, הוא ליקט שם איזה 15 או 20, 30 תמונות, פיזר אותם, והוא התחיל את הדרשה בדרמה כזאת, רבותיי, אתם רואים את כל אלה, כל אלה בשנה שעברה היו חיים איתנו היום, והיום אינם, היום הם אינם, בראש השנה שעבר, הם היו איתנו, הם התפללו איתנו. בקיצור, מפה הוא נכנס, אתם יודעים, לנתן התוקף, מי יחיה, מי ימות, מי ביתו, מי לא ביתו, לחזור בתשובה, לבקש מהקדוש ברוך הוא שנה טובה. שיעור דרמטי, חזק. אחרי השיעור, ניגש אליו הרב, הרב של בית הכנסת, ואמר לו, תשמע, אני ישבתי בשיעור שלך, הרעיון הוא גימיק, גימיק אפילו חזק, אני לא נגד, הוא חזק, אבל אתה שרפת לעצמך את הדרשה הבאה לשנה הבאה, מה תעשה בשנה הבאה? עוד פעם תמונות של עוד מתים? איך אנשים אומרים, בסרט הזה כבר ראינו את זה, זה נורא, זה באמת, באמת, באמת נורא מצער, אבל תכלס, מה הלאה? עוד פעם מתים? אולי שנה הבאה תצטרך כבר להביא את הארונות מתים שלהם לכאן ממש בפועל, ואז מה תעשה בעוד שנתיים? בקיצור, רבותיי, הרב אמר לו, נו, שואל אותו המרצה הזה שהכין שירות, נו, מה לעשות? אומר, במקום זה, היית צריך להביא לכאן תמונות של אנשים שבשנה שעברה היו על הפנים. זה בשנה שעברה היה רווק, הוא מצא במשך השנה שידוך. הוא היה נשוי 15 שנים, עד שנה שעברה לא היו לו ילדים, השנה הוא נפקד. זה היה חולה במחלה סופנית, עם תפילות, עם צדקה, עם פה ושם, הוא עברי, התנקה לגמרי, אפילו לא לוקח כדורים. זה ככה, בקיסור, במקום להביא 20 תמונות מזעזעות של dead end, סוף הדרך, תביא 20 תמונות מזעזעות, פורחות, זורחות, ורודות עם עתיד. מה הרווחת? בשנה הבאה תביא עוד 20 תמונות, ובעוד שנתיים עוד 20 תמונות. כל החיים אתה יכול ללכת עם תמונות עוד ועוד ועוד קדימה. עד כאן זה ברור? אוקיי, זה המסר. אם הסיפור הזה באמת היה או שאנחנו המצאנו אותו, זה לא חשוב, אבל הוא באמת, זה ככה, ככה זה עובד. יש דברים מזעזעים, מה זה מזעזעים? אבל נו, מה אני אעשה איתם? אני אגיד לכם למה זה לא עובד. אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, כי עמך הסליחה למען תיוורא. מה פרושם מן התיוורא עם וו? תיוורא זה אנחנו יראים ממך, יראה. תיוורא, יראה. יש לנו יראה כלפיך, אנחנו פוחדים ממך. למה אנחנו פוחדים ממך? כי עמך הסליחה. סליחה, לא הבנתי. אני דווקא הייתי מפחד מאריה שלא סולח. אם מגיע אליי אריה עם שיניים חושפות, ואין שום סיבה בעולם שהוא יסלח לי. הוא יתפוס אותי, השם ירחם, לא רוצה לספר. הוא ודאי יעשה לי שריטה באצבע של הרגל. אז אני מפחד. אבל אם האריה הזה יבוא ויקפל את הזנב ויתכופף ואני אלטף אותו, ואולי אני אפילו ארכב עליו ואצטלם איתו, אז אני לא פוחד. אז מה הפירוש כי עמך סליחה למען תיוורא, שאנחנו יראים ממך? התשובה פשוטה. אם ריבונו של עולם אתה לא תסלח לנו, אז אנחנו מתייאשים מראש. מה נעשה? נעשה היום טוב, טוב, אחר כך פתאום טרח, יהיה איזה טעות פעם במשך השנה, לא יודע אם רק אחת, או טעות אחת בשנתיים, או טעות, או שתי טעויות בשנה, או שתי טעויות בשבוע, או כל 5 דקות טעות, זה כבר לא חשוב. תכלס, אני היום ריבונו של עולם בן 20. לא, אני מדבר על הרעיון. יש לי תוכנית בעזרת השם, בעזרתך התברך שמו לחיות 100 שנים. כלומר, עוד 80 שנה יש לי. נראה לך שבמשך 80 שנה אני לא אעשה אפילו טעות אחת? יש כזה דבר, במפורש נאמר, אין אדם נכשל, אלא, לא, איך אומר הפסוק, כי אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא, נכשלים. אם פעם אחת, בלי כוונה, אני אגע בזרם חי, אני מת, נכון? אז אני לא נוגע בזרם חי, ארון חשמל סגור, מוכן, אבל בחיים היומיומיים זה לא ככה. לא יקרה אף פעם שאני אשכח איזה מנחה, שאני לא אתברך ברכת המזון, שאני אעשה, אני אוכל איזה משהו, אני אגיד, וואי, זה לא איך שרשם מרחם, שתיתי כוס קפה חלבי אחרי ארוחה בשרית, לא יודע מה יכול לקרות ב-80 שנה, שאני אתן דוגמאות, וכל אחד ואחד מאיתנו יש דוגמאות כאלה. אני אמרתי מקודם בציניות, פעם בשלוש שנים, רבותיי, זה 3 פעמים ביום לפחות. כישלונות יותר גדולים, יותר קטנים. אם כל כישלון זה מוקש שמתפוצץ ונהרגים, מראש אני לא מתחיל את המסלול. אני יושב רגל על רגל, שיהיה מה שיהיה, לא אכפת לי, בסופו של דבר אני מגיע להתפוצץ, אז למה ללכת קודם להתאמץ 4-5 שנים או 5 דקות, או לא יודע מה להתפוצץ? אני עושה את זה עכשיו. אומר דוד המלך, ריבונו של עולם, אנחנו יראים ממך. אנחנו אוהבים אותך ויראים ממך. גם וגם, איך זה נקרא גם להיות ירא וגם לאהוב? גילו ברעדה. גילו, גילה ורינה, ברעדה. רוקדים על שתי חתונות בבת אחת. עושים את זה. רגל אחת כאן, רגל אחת כאן. לוקחים, אנחנו עושים את זה בראש השנה. איך עושים את זה בראש השנה? קודם כל פותחים שולחן. מה זה שולחן? את היינות הכי מבוסמים. נחמיה אמר לה, אלה שהגיעו לבנות את בית המקדש השני, יכלו ממתקים, יכלו מעדנים, שתו ממתקים, כי חדוות השם היא מעוזכם. הוא אמר את זה על ראש השנה. ובאמת אנחנו יודעים איך נראה השולחן של ראש השנה, השולחן של שבת, השולחן של החג, השולחן של הסעודה. ראש של כבש ענק באמצע, מסביב יינות, ותפוח בדבש, ותמר, ורוביה, וסילקה, וסימנים, סימנים, סימנים עד בלידי. שפע גדול. מצד שני, בראש השנה אנחנו נוהגים ללבוש קיטל. אצל האשכנזים זה קיטל. אבל גם הספרדים לובשים לבן, בלי לקרוא לזה שם ביידיש. בגדים לבנים מכף רגל עד ראש. הספרדים הזקנים שאני זוכר, כשאני הייתי ילד, היום זה פחות מצוי, היו הולכים גם עם נעליים לבנות, גרביים לבנות, מכנסיים לבנות, חולצה לבנה, מעיל לבן, ואם הוא היה זקן, אז גם היה לו זקן לבן, וכיפה לבנה, בקיצור ממש לבן מכף רגל עד ראש. מה הרעיון ללבוש בראש השנה לבן? לבן רבותיי זה תכריכים, תכריכים של הנפטר. זה להזכיר לנו, אתה תתפלל היום טוב, כי היום אתה לובש לעצמך לבד את התכריכים, ואחר כך מגיע הביתה פושט אותם, ומתיישב ליד השולחן ואוכל ראש של כבש, שנהיה לראש ולא לזנב. אבל יום יבוא וילבישו לך את התכריכים. ותחכה שיבוא אליהו הנביא ויגאל אותנו ויחיה את המתים ויתחיל להלביש אותך בחזרה את הבגדי תפארת. אז צריך לזכור את זה, גם לאכול ראש וגם לזכור. ולמה דווקא ראש של כבש? אצל אשכנזים לא כל כך נהוג את זה, אבל ראש של כבש. רבותיי, תחשבו מה עבר על הראש של הכבש מאז שהוא היה על הכתפיים של הכבש עד שהוא פה עכשיו בצלחת. וואי 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 וואי, חתכו אותו, מרתו אותו, גזזו אותו, הוציאו לו את הדם, ניקו אותו, ריסקו אותו, רוקנו אותו, בישלו אותו, תגנו אותו, עפו אותו, שפכו עליו רוטב, שמו אותו באמצע. מה הוא עכשיו? ראש של כבש. מה הוא היה מקודם? ראש של כבש. כלומר, כל ההרפתקאות, מה זה ההרפתקאות שעברו עליו? לא שינו אותו. אני ראש של כבש. זה נקרא שנהיה לראש ולא לזנב. מה אומר תרגום אונקילוס השני לראש? הוא נתנך השם אלוקיך לראש, והיית רק למעלה. תקיף. מה זה תקיפות? עקביות. מה שיעבור, יעבור, זה אנחנו שמים בראש השנה על השולחן. כלומר, אנחנו הולכים, יש לנו איזשהו יעד, הפנים קדימה, ולשם אנחנו הולכים. לכן, בואו נחזור בחזרה למשל של הדרשן הזה. אם אתה שמת כאן תמונות של מתים, זה לא פנים קדימה. זה גם לא פנים אחורנית. זה לשבת במקום ולחכות, מלאך המוות יבוא, אני ארדוף אחריו, או ירדוף אחריי, לא יודע מי ירדוף אחרי מי, בסוף זה יגיע. לא, לא זו הדרך, זה קוראים לזה דרך ללא מוצא. מי יודע איך אומרים באנגלית דרך ללא מוצא? Dead end. הסוף מת. אם הסוף מת, אז זה כבר מת מהתחלה, לדרך ללא מוצא, אל תיכנס כדי להגיע לסוף. אם זה dead end, אם האנד, הסוף הוא מת, אז לא נכנסים אליו בכלל, לא מתחילים את המסלול. אם זה דרך ללא מוצא, אז לא מגיעים עד הלא מוצא, לא מתחילים, לא נכנסים, מה אני אעשה בדרך ללא מוצא, אחר כך אני צריך לחזור. אז הלוואי שאפשר, לפעמים ה-80 שנה אין לאיפה לחזור, גמרנו, עשית, שיחקת, גמרנו, עבוד לך. לכן לא נכנסים לדרך ללא מוצא, אנחנו רוצים דרך עם מוצא, אנחנו רוצים תקווה, אנחנו רוצים אור, אנחנו רוצים לראות כיוון. לכן אומר הרב למרצה הזה, תשים תמונות של אנשים שנולדו, של אנשים שהולידו, אנשים שהתחתנו, אנשים שהתעשרו, אנשים, תשים תמונות, יהיה לאנשים מוטיבציה ללכת, בשנה הבאה יש עוד תמונות, אל תדאג, יהיה יותר הרבה, אם תשים תמונות, אם יהיו תמונות, שנה הבאה יהיה עוד יותר הרבה. בקיצור, מה אני רוצה לומר, שאנחנו צריכים לשים לעצמנו איזשהו יעד, ואני יכול להראות לכם את זה נורא בולט, הלוואי שאף פעם לא תלכו לבתי קברות, רק של צדיקים, של למירון, לרבי שמעון בר יוחאי, אבל כשהולכים ללוויה, או לשבעה, או לשלושים, אז אחר כך עומדים כולם מסביב לקבר, שמים, אומרים פרקי תהילים, שמים שם איזה אבן, ולא חוזרים בחזרה מאותה דרך שהלכנו, אלא אם יש מסלול לצאת מהשער המזרחי של בית הקברות, ולצאת, ולכנס מצד המזרחי ולצאת מהצד המערבי, זה הכי טוב. ואם אין וצריך לחזור מאותו שער, אז לפחות סביב הקבר קודם לעשות סיבוב, ולהתחיל את המסלול חזרה, לא מהמסלול שהגענו, הגענו מהצד הימני של הקבר, נחזור מהצד השמאלי שלו. למה? כי אל תלך בדרך הזו שהיא הובילה אותנו לבית הקברות. אם הדרך הזו הלכת, 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 הגעת אל הקבר, סימן שזו לא הדרך. פה הייתי צריך להגיע, לא הייתה לי ברירה, הלכתי להגיד תהילים. אבל אני עכשיו מסמל לעצמי זיכרון טוב, אתה רואה? מסלול לבית הקברות, תחליף אותו. תחליף מסלול. זה מסלול של בית הקברות, לא בשבילנו. המסלול שלנו, מה המסלול שלנו כן? אז בואו ניקח כמה דוגמאות נורא מעניינות. תראו למשל, שולחן ערוך, סימן תף ריש גימל, סעיף א', תקשיבו מה כתוב בשולחן ערוך, מה זה הדרך שלנו? אני רוצה להקריא לכם שולחן ערוך מעניינת, שולחן ערוך אורח חיים, הלכות ראש השנה, סימן תף ריש גימל. אני מקריא בפנים מילה במילה. אף מי שאינו נזהר מפת של קוטים, קוטים זה הכוונה גויים, מי שלא נזהר כל השנה לא לאכול פת של גויים, לא נזהר, בעשרת ימי תשובה צריך להיזהר. שולחן ערוך. בואו ננסה להסביר מה כתוב כאן, ואחר כך ננסה להסביר מה זה אומר לנו. הלכה אומרת שאסור לאכול אוכל לא כשר. אם יש תולעים, אם הגויים לא מנפים את הקמח, אסור לאכול. מי שרעב ולא רעב אסור. אבל אם הלחם הוא נקי, מנופה, אז באופן עקרוני אין עבירה לאכול אותו. יש גזירה דרבנן. למה גזירה דרבנן? אתה אל תהיה חבר של הגויים. היום אתה בא לאכול איתו לחם, אחר כבר תשתה איתו יין, יש לו משפחה ויש לך ילדים ויש לו בנות ויש לו בנים ולך יש בנות. בקיצור, זה נגרר. כך תעשה גדרות, תעשה גדרות, תעשה גדרות. אל תלך לאכול אצל הגויים, אל תאכל פת אקום. אבל זה גזירה שלפעמים הציבור לא יכול לעמוד בה. מי שגר לבד, בודד בעיר של גויים, ויש שם רק מאפייה של גויים, אין מאפייה של יהודים באזור, אין, מה הוא יעשה? מה הוא יעשה? יום אחד הוא יכול לאכול תפוזים, למחרת בשר, אחר כך תפוחי אדמה, מה הלאה? לחם, לחם זה אוכל בסיסי, או יש אצל הסינים אוכלים אורז, בדרום אמריקה אוכלים טירס, אבל דגנים, דגנים, הגוף חייב לעבוד על אנרגיה, אנרגיה זה דגנים, אנרגיה זה לא, זה לא סוכריות ואוכל, לחם. מה עושים? אין ברירה. מעלים ממין, זה לא שמותר לאכול אוכל של גויים, אבל יש לפעמים, נו, בסדר, זה לא מהעבירות האלה של, מעלים ממין. אחד כזה שגר בעיר של גויים, לפחות, לפחות, בעשרת ימי תשובה, זה מה שכתוב בהלכה, תקפיד לא לאכול לחם של גויים. מה תעשה בעשרה ימים? תיסע לעיר רחוקה, תקנה משם לחם, תופה לבד, תאכל בשר, דגים, תפוחי אדמה, עשרה ימים לא תמות, גם חסרים יום לא תמות, אבל עשרה ימים אתה יכול לשרוד. זה מה שכתוב בהלכה. ואני שואל אתכם, מה הוא יעשה אחרי יום כיפור? מה הוא יעשה לקראת חג סוכות? יחזור לאכול לחם של גויים, נכון? לא רק שהוא יחזור לאכול לחם של גויים, אלא עוד מלפני ראש השנה הוא הכניס לו במקפיא מספיק חלות שיהיה לו לחג סוכות, חלות של המאפייה של הגויים. זאת אומרת, כשהוא עומד ביום הכיפור בבית הכנסת, הוא אומר, סלח לנו, אבינו, כי חטאנו, מחלנו, פשענו, אבינו, רטטטט, כל זה, אז הוא גם מתכוון על מה שהוא אוכל לחם של גויים, והמקפיא שלו בבית מלא אוכל של, לחם של גויים. רבותיי, זה לא צחוק מעבודה, זה נקרא לחזור בתשובה, זה נקרא להיות אמיתי. אתה אומר, אני לא אוכל עכשיו עשרת ימי תשובה, ואחר כך מה? בעשרת ימי תשובה אני לא משקר, אחר כך אני אשקר, בעשרת ימי תשובה אני לא גונב, אחר כך אני אגנוב, בעשרת ימי תשובה אני לא מחלל שבת, ואחר כך אני אחלל. מה, מה, מה המשחק הזה כאן? מה המשחק הזה? כן או לא? אתה רציני או שאתה לא רציני? התשובה היא, רבותיי, שאני הצגתי את זה בצורה לא נכונה. לאכול לחם של גויים זה לא עבירה. זה סלסול. זה הידור. אני עדיין לא ברמה הזאת. אתה לא ברמה הזאת, אז מה אתה פה עושה הצגות פתאום פה זאת, הגעת לקראת עשרת ימי תשובה, אתה פתאום כן ברמה הזאת. איך דיברנו מקודם? אני שם שם את הכוונת שלי, ריבונו של עולם, אני לא רוצה משנה לשנה להיות יותר גרוע, אני לא רוצה לראות תמונות של מתים, בסוף השנה אני גם כן אהיה שמה, לא זו התמונה שלי. אני רוצה לראות אותי בשנה הבאה יותר טוב. אני רוצה, ריבונו של עולם, תן לי שנה טובה, אני אשתדל להשתפר. ואז הקדוש ברוך הוא בשמיים ישאל אותך, תגיד לי, אתה להשתפר? אתה מסוגל בכלל? איפה אתה, איפה להשתפר? איפה, לא מתחיל. סליחה, אני כן מסוגל להשתפר. אתה מסוגל להשתפר, אז תוכיח. בבקשה, אני מוכיח, הנה, פה עשרה ימים אני לא אוכל לחם של גויים. ריבונו של עולם, אני לא שמה. זה דרגה גבוהה, זה דרגה של צדיקים, רבנים, אדמורים, לא יודע מי. אבל אני לוקח לעצמי עשרה ימים מסלול של רבנים, צדיקים, אדמורים, ואני שם עכשיו מהיום ועל, אני מציב לעצמי את הכוונת לשמה. יום יבוא ואני אגיע, אני אשתדל, אולי אני אחפש איזה משגיח באיזשהו מקום שיגיד, בוא הנה, אתה לא יכול כל בוקר כשאתה חוזר מהתפילה, לעשות איזה סיבוב קטן במאפייה, בקונדיטוריה, ולשים שם איזה שני גפרורים בתוך התנור. בקיצור, ברגע שאני שם לעצמי איזושהי מטרה, לא dead end, לא סוף הדרך, סוף הדרך בחיובי, לא סוף הדרך בשלילי, לא דרך ללא מוצא, אני שם לעצמי סלסולים, שאני לא אוחז בהם, אני מרים את הרף של הציפיות של עצמי. שנה הבאה אני אגיע לשם, בעוד שנתיים אני אגיע לשם. התקדמתי, עדיין לא פיזית, אבל לפחות בשלב. עשרה ימים, הנה כבר התקדמתי פיזית. כלומר, בואו ננסה לסכם את זה בעברית שלנו פשוטה. יש תועלת בכך שאני הופך לעשרה ימים להיות יותר צדיק ממה שאני באמת. זה הרווח שאני שם שם את המטרה, אבל הרווח הוא הרבה יותר גדול, הרווח הוא פי עשר יותר גדול. אם אני באמת יהיה עשרה ימים צדיק, אני אתן לעצמי תעודות. בואי נע, אתה יותר בסדר מה שחשבת, אתה לא כזה כמו שהיית בן 11. ואז מה? אני אתגעגע לשם. לא רק שאני אגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני מסוגל להיות שם, אני ארצה להיות שם. אני אתן את זה עם דוגמה. אתם יודעים, כבר סיפרתי את הדוגמה הזו כאן פעם באיזושהי הזדמנות, בישיבה של החתם סופר, היו לומדים הבחורים בחג השבועות כל הלילה, אבל המסמר של חג השבועות, היה תפילת שחרית של אחרי אותה, אחרי אותו לימוד, אחרי אותה לילה. אחרי אותו לילה היה שם תפילת שחרית, קולות וברקים, עד השמיים, אש, להבות של אש, איזו תפילה מלהיבה, עם הרבנים, כולם ביחד. אתם לא תאמינו מה שאני אספר לכם עכשיו. תפילת אהבה רבה, או אהבת עולם, איך שומרים את זה בשפה הזו, הזו, נוסח אשכנז, נוסח ספרד, תפילת אהבה רבה, אנחנו נסתכל על השעון, אנחנו אומרים אותה בערך ב-30 שניות, 45 שניות. תפילת אהבה רבה, אמרו שם, שעתיים. ויש כאלה שסחבו את זה לשלוש שעות. זה לא שאמרו כל אות 5 דקות, אלא צעקו, חמלה גדולה ויתרה, חמלת עלינו, חמלה גדולה ויתרה, והתנדנדו, קיבלו מכה בראש מהשולחן ומהקיר, ועוד פעם, ועוד פעם. אנשים, הבחורים היו חוזרים מתפילת שחרית כזו, מותשים, מותשים שפוכים לגמרי. סיפר לי פעם יהודי שהוא ראה, אני לא ראיתי, ריצת מרתון. רבותיי, למי שלא יודע מה זה ריצת מרתון, זה כמו מהבית שלי לבית הכנסת, 80 מטר, לא. ריצת מרתון זה 40 קילומטר, 42 קילומטר, מקריית ספר עד חדרה. לרוץ, 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 42 קילומטר, יש אנשים שיודעים את זה. כשמגיעים לקו הסיום, מי שמגיע, כמובן, יש כאלה שבדרך אומרים, אין לי כבר כוח, נעצרים. אלה שמגיעים לקו הסיום, מחכים להם שם כולם עם זרי פרחים, עם נשיקות וחיבוקים. אבל הם לא מתנשקים ולא מתחבקים ולא לוקחים את הזרי פרחים, פשוט נופלים על הרצפה, נופלים. מחכים 15-20 דקות, מים שופכים עליהם, מים יש להם גם על הדרך, יש להם מים וסוכריות מיוחדות כאלה עם אנרגיה. מחכים אחרי 20 דקות, תופסים את האוויר, תופסים את הנשימה, ואז הם קמים ואז מתחילים החיבוקים והנשיקות. כך היה בתפילת שחרית אצל הרב חתם סופר. אחרי כזו תפילת שחרית, כולם היו שפוכים, לא הלכו אפילו לחדר אוכל. ישבו בבית המדרש, 10 דקות, רבע שעה, להתאושש, לתפוס אוויר. וזה היה כזה מעצב, כזה מעצב. בחורים התגעגעו חצי שנה כבר על התפילה הזאת. מה הבעיה? תעשה אותה לבד, תעשה אותה מחר גם כן. אי אפשר, צריך את כל הציבור, עם הרבנים, עם האווירה, עם הדרמה, שיהיה מי שיחמם אותי לשם. עכשיו תשמעו רבותיי, בחורים התחתנו, עברו לגור בערים אחרות. לאחד היה רבי, אחד היה חסידי, היה רבי זה, רבי זה, הלכו לרבי לראש השנה, הלכו ליום כיפור, הלכו לסוכות, הלכו לליל סדר, הכל הלכו. אבל את התפילת שחרית בישיבה אצל החתם סופר, לא, 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 לא. בקש מאשתו, שנה ראשונה אני פה, או שתבואי גם את איתי, נסדר לך שם אצל איזה דוד, איזה אירוח. אני לא מוותר על זה. רבותיי, האיש הזה נמצא שם בתפילה הזאת כל השנה. הוא כל השנה מתפלל איתי ואיתך ביחד, הוא גומר הראשון. אבל הוא נמצא שם. הוא נמצא שם בתפילה ההיא. כשהוא נזכר בה, יש לו הרגע. העיניים זולגות דמעות, דמעות של גיל, וואו, איזו תפילה, איזו תפילה. תתפלל אותה עכשיו, הלוואי, 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 הלוואי שאני אצליח. בקיצור, יש, ברגע שבן אדם עושה משהו גדול, אפילו ציירתי את הדוגמה הכי קיצונית שיש, משהו לא סתם גדול, גדול מן החיים, אפילו אם הוא יודע בעצמו, אני לא אצליח לחזור את זה אף פעם, נגיד שהוא עובר דירה למדינה אחרת. גמרנו, אני, אתה יודע מה, אחרי השואה, גמרנו, אין חתם סופר, אין ישיבה, הרסו את הכל עם מחשימם הגרמנים. הוא עכשיו כאן בארץ ישראל. בחיים הוא לא ימצא כזה בית הכנסת, אפילו לא משהו דומה, ואפילו לא משהו דומה לדומה. כלום, 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 אפס. הוא יודע שהתפילה הזאת היא מתה. לא נכון, היא לא מתה. היא חיה לו בלב. זה לא dead end. זה עתיד ורוד. זה משהו יפה, הכוונת שלי שם על הירח. לעולם יאמר אדם, מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי? אברהם, יצחק ויעקב. רגע, רגע, מה העיניים הגדולות האלה? ואם המעשים שלך היו כמו של הבבא סאלי, לא מספיק לך? או כמו החזון איש? או כמו רבי עקיבא איגר? או כמו יסוד ושורש העבודה? או כמו הגאון מווילנה? כמו הבעל שם טוב? מה קרה? מה אתה רץ על כל הקופה? עד אברהם אבינו רצת? על פחות מזה אתה לא מתפשר? כמו רשי, כמו הרמב״ם? הלוואי שאני אספיק, יצליח להיות הקרסוליים של הנעליים של האצבעות של הרמב״ם או של רשי. הלוואי שאני אצליח להיות לא יודע מה. אבל את הכוונת, את הכוונת אני שם על הפסגה. את הכוונת אני שם על אברהם, יצחק ויעקב. זו הכוונת שלי, לשם אני שואף. עד איפה אני אגיע? אולי פרומיל אחד ממה שאני רוצה. אולי עשירית הפרומיל, אני לא יודע. אבל זה לא אומר שבגלל זה אני מוריד פרופיל בציפיות שלי. הציפיות שלי הם לא עד השמיים, אלא מעל השמיים, עוד 5 קילומטר, 500 קילומטר מעל השמיים, עד שם הציפיות שלי מגיעות. עכשיו רבותיי, בואו וננסה לראות מה זה אומר לנו. בסדר, דיברת יפה יפה, תכלס, מחרתיים, לא מחרתיים. מחרתיים, כן, מחרתיים בלילה, יום יום שישי, מחר שבת, מחרתיים יום ראשון, יום ראשון בלילה. זה כבר תף, שין, פי ג' לא, כמה רשת תיבות חמודים ראיתי על זה. בואו נראה מה זה אומר אלינו, אבל נעשה רגע קטן של הפסקה.
לא ימוס יחיה יסוי ישרניקו ולמובס לא ינסונני לא יומוס כי אחיה ואספר יעשוי שרניקו ולמובץ לא ינסונני איי 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 איי
Oh, oh, oh.
אם כן, רבותיי, אנחנו צריכים לסכם. דוד המלך אומר, אנחנו נגיד את זה, וואי, בעוד שבועיים, יהיה לנו שבועיים וקצת, יהיה לנו חג סוכות, יהיה לנו יום יום הלל. אז דוד המלך אומר בהלל, לא אמות כי אחיה, ואספר מעשי כה. דוד המלך אומר, לא שאין לי תוכנית למות, כולם ימותו בסוף. אני לא יודע מה היה שם אליהו הנביא, עלה בסערה השמיימה, רבי שואה בן לוי, ברח למלאך המוות וקפץ ישר לגן עדן, סרח בת אשר, בסדר, נו, גמרנו, אבל זה רבותיי, לא עמות, לא הכוונה בעוד 300 שנה, בעוד 4,000 שנה. זו לא התוכנית שלי, לא זה המטרה. אני לא מציב לעצמי את הכוונת, במה יהיה בסוף, מה פתאום, אל תשליחנו לעת זקנה, ככלות כוחנו, אנחנו לא, לא, אני רוצה לספר מעשי כה, את המעשים של הקדוש ברוך הוא, אני חי, לשם כך אני לוקח לעצמי מטרות ותפקידים, יותר ויותר, יותר, 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 ואם כן רבותיי, יש לי דוגמה מאוד מעניינת. אני אקריא כאן עכשיו, הפעם סיפור מהתלמוד הירושלמי. במסכת כלאיים, דף מם בית, עמוד א', תקשיבו, הירושלמי, למי שלא מכיר, כדאי להתחיל להכיר, יש שם סיפורים, בבבלי יש יותר הרבה סיפורים, אתם יודעים, אני לומד את השיעורים באגדות חז"ל, את עין יעקב, אני מכיר את הסיפורים, את האגדות של הבבלי, ושל הירושלמי גם קצת, אז בבבלי יש הרבה יותר סיפורים, אבל מותר לי לתת ציונים, אני לא יודע אם מותר לי, הסיפורים בירושלמי יותר דרמטיים, יותר עוצמתיים כאלה, לא כולם, אבל חזקים כאלה, הם צריכים יותר ביור, יותר הרחבה, אז תשמעו סיפור. רבי יוחנן, מפורסם, רבי יוחנן, מפקד מלבשוני, הוא פקד איך להלביש אותו לפני שהוא נפטר, איזה תכריכים לשים לו. אז הוא אומר ככה, בורדיקה, מה זה בורדיקה? ממוצאים, פרווה, לא חיוורין, לא לבנים, ולא אוכמין, ולא שחורים. למה? למה בדיוק באמצע לא לבנים ולא שחורים? הוא אומר ככה, אין כמית, אם אני אעמוד ביני צדיקאיה, אם אני אעמוד בין הצדיקים שכולם לובשים בגדים לבנים, יפים כמו מלאכים, לא גבהת, אני לא אתבייש, כי יש לי בגדים פר ולא שחורים. אין קיימת, אם אני אעמוד בין רשעיה, אם אני אגיע לגיהנום ואני אעמוד בין הרשעים, גם כן לא גבהת, כי אין לי בגדים לא לבנים. בקיצור, הוא אומר, אני רוצה בגדים פרווה, כאלה ממוצעים. אם אני אגיע לזה, להיות ראש ישיבה, אז אם כאלה בגדים, נו, לא נורא. אם אני אגיע למקום שכולם עבריינים, גם לא נורא. אבל אם אני אגיע עם בגדים של עבריין לבין אדמורים, או עם בגדים של אדמור בין עבריינים, לא מתאים, לא מתאים, לא מתאים, לא מתאים. אבל ביקש, אני רוצה פרווה. בקיצור, רבותיי, רבי יוחנן לא ידע אם ישימו אותו בגן עדן או בגיהנום. הוא אומר, אני רוצה להיות מסודר עם שני הצדדים. רבי יוחנן ידע שהוא צדיק. רבי יוחנן ידע שהוא עשה הרבה דברים גדולים וטובים. רבי יוחנן לא חשב שלצדיקים הולכים לגיהנום. אבל רבי יוחנן היה בתקופה שהרומאים שחררו קצת את האחיזה הקשה שלהם. והוא מצא כאן עזובה רבה בהמון שטחים, לא היו בתי ספר ולא היו חדרים, והיו המון אלמנות, והיו המון יתומים, והיו המון אגונות, והיו המון חולים, והיו המון המון. הוא ידע, אני לא יכול להשתלט על הכל לבד, אני לא יכול. צריך בשביל זה לפחות 10,000 ארגונים, לא 10,000 אנשים, ארגון אחד שיקראו לו עזר מציון, ארגון אחד שיקראו לו יד שרה, ארגון אחד שיקראו לו לב לאחים, ארגון אחד שיקראו לו ערכים, ארגון אחד שיקראו לו חברי קדישה, ארגון אחד שיקראו לו מחיי מייסים, ארגון אחד שיקראו לו הכנסת קלה, מלא ארגונים. אני יכול לעשות את הכל? אז היה לו רעיון, אני עושה ישיבה. בישיבה היו הלוואי 2,000, 3,000, 10,000 תלמידים, כמה שיבואו, כולם ילמדו כמה שנים תורה, ואחר כך הם יתפזרו, כל אחד בשכונה שלו יראה מה הבעיה ויפתור אותה. אבל בשביל זה הוא צריך להזניח עכשיו את כל הדור, את כל הצרות של הדור, אין ברירה. הוא לא יכול להתמקד גם לעשות ישיבה וגם 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 וגם, הוא יכול, איך קוראים לזה בעברית שלנו, לא רואה ממטר, אני רוצה ישיבה. ישיבה עם 1,000 בחורים. בסוף היה לו ישיבה הכי גדולה בעולם בטבריה, לא יודע אם היה לו 10,000 או 50,000. ישיבה, גם רבי עקיבא עשה בזמן אותו דבר, גם באותה תקופה. היה גם כן מכתב מאליהו, יש סיפור כזה. בקיצור, אני לא הולך על כל הקופה, אני לא יכול. אני הולך, אבל בדור הבא אני אהיה כל הקופה. תכלס, בסוף רבי יוחנן מת. וכל המבצעים שהיום אנחנו רואים עדיין לא פרחו, רק התחילו. ורבי יוחנן לא ידע, הדרך שלי הייתה נכונה, הזנחתי אלמנות, הזנחתי יתומים, הזנחתי אגונות, הזנחתי חולים, הזנחתי פצועים, הזנחתי חברי קדישה, אנשים לא נקברו בכבוד, כל כך הרבה בלגנים, הכל הזנחתי ועשיתי רק דבר אחד. חשבתי שזה הכי נכון והכי טוב גם לעתיד וגם להווה וגם וגם וגם, אבל מי יודע אם אני צדקתי, מי יודע? ימים יגידו. נראה בעוד 30 שנה, בעוד 100, היום, כשאנחנו מסתכלים אחורנית, אנחנו יודעים, כן, הוא צדק. זה נכון, הנה, הוא בנה את העם מחדש. איך? הוא פתח המון 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 גרעינים של כל מיני ארגונים. הוא בנה עם שלם, ציבור צעיר, שאכפת לו. ברגע שהוא בנה ציבור שאכפת לו, הוא בנה את הכל מחדש. בסדר. אז אנחנו יודעים שרבי יוחנן צדק. אבל הוא, כשהוא מת, הוא לא ידע לאיפה יוביל, לאיפה תוביל ההיסטוריה, הוא קיווה, הוא קיווה שהיא תוביל לחיים ולא למוות, זה התקווה של כולנו. אז הוא אומר, תשמעו, אני לוקח מקדם בטיחות, אם בעזרת השם בעוד 50 שנה או 200 שנה, הכל יפרח והכל יהיה מסגשג, אז אני בגן עדן, ואם לא, אז כל האנשים האלה שיכולתי לעזור להם ולא עזרתי, יסחבו אותי מגן עדן. בקיצור, תשימו אותי עם בגדים פרווה. עכשיו תמשיכו הלאה, תמשיכו הלאה, תשאירו את השורה הבאה, אני ממשיך הלאה בירושלמי, כלאיים, דף מבית, עמוד א', רבי יעשיה, רבי יעשיה זה רבי יושיה בתלמוד הבבלי, מי היה רבי יעשיה? תלמיד של רבי יוחנן, רבי יעשיה מפקד אלבשוני, הוא פקד איך להלביש אותו אחרי מותו, תקשיבו טוב, חברים, בגדים לבנים, יפים של תלמידי חכמים, חפיתין, חפיתין, מה זה חפיתין? בעברית חפתים זה מה ששמים בקצה השרבול, אבל חפות הכוונה תפוס, כלומר לא איזה בגד מרושל כמו טרניג שמלבישים ככה ונוזל, אלא אני רוצה תכריכים מחוייתים, חליפה הכי יוקרתית שיש, לא לקנות אותה ממחירי סוף העונה ביד שנייה ב-200 שקל חליפה, מה פתאום? ללכת לחנויות הכי יוקרתיות, אני יודע איך קוראים להם שם, בוס, ז'ורז'ו ארמני, זרה, לא יודע, חליפה ב-4,000 שקל, אבל, ואפילו תתפלו לשמוע, לא צריך לבדוק אותה משעת נז, כי בדרך כלל כשקונים בחנויות של בני ברק, אז כבר בדוק משעת נז. בודקים ז'ורז'ו ארמני, בוס, יוקרתיים כאלה מאמריקה ואנגליה, הדברים הכי הכי מותגיים בעולם, אין שם משעת נז, אבל לא נורא, מתים, מותר לקבור עם בגדי שעת נז. בקיצור, אני מבקש את הבגדים הכי 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 יוקרתיים. הלאה, בהמשך גם רבי ירמיה סיפר, אז הוא גם ביקש שהוא רוצה מקל מכסף, והוא רוצה שילבישו אותו בנעליים יפות. בקיצור, מה קרה? אז תקשיבו. תקשיבו, שאלו אותו, וואו, כאלה בגדים יפים להיקבר איתם כדי להגיע לחכות למשיח. הוא אומר, אם יבוא משיח, ענה מעתד, אני ממתין לו. אז שאלו אותו, אין, ומה, את תו מן רבך? האם אתה יותר טוב מהרבא שלך? הרבא שלך קברו אותו, אז הוא פחד, לך תדע לאיפה יביא לו אותו. והנה כאן התלמיד, ודאי לא יותר גדול מהרבא, מבקש להיקבר עם בגדים של אדמור. קפת כתיפה בשוליים, שטריימל, הכי 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 יוקרתי, מה זה? איך אתה עושה את זה? אין אנט תו מן רבך? אמר לון, ומה? האם ענה בהית מתבייש בעובדאי? אני לא מתבייש מהמעשים שלי. בקיצור, בשתי מילים, במילים קצרות, אמר כאן רבי יעשיה את כל הדרשה שלנו. אומר, אני לא יודע מה עשה הרבא שלי, ואני לא יודע מה המניעים שלו, שמעתם מקודם את הדרשה של הרב חנוך, אולי זה מה שהוא עשה, אולי חשבונות אחרים, אני לא יודע. אני יודע דבר אחד, מאז שאני זוכר את עצמי, בחור צעיר הגיע לישיבה, שמתי לעצמי יעד. לא עמוד כי אחיה ואספר מעשה השם. זה היעד שלי, למעלה. גבוה, 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 בפסגה. לשם כיוונתי את צעדיי כל החיים. עשיתי טעויות? יכול להיות. יענישו אותי עליהם? יכול להיות. אבל אתם רוצים להגיד לי שאני שמתי את הכוונת על גן עדן ואני אגיע לגיהינום? בחיים לא, לא יכול להיות, היו לא תהיה, זה שקר, הקדוש ברוך הוא לא עושה שקרים. אם המטרה שלנו היא גן עדן, נגיע לגן עדן. זה הכל, זה מה שאומר לו, זה מה שאומר רבי אשיה. כלומר, בואו עכשיו נרד ממרומי האולימפוס הזה, וכבר נגיע לגן עדן של רבי אשיה עם תכריכים, תכריכים של רבי, תכריכים של אדמור, תכריכים של ראש ישיבה, תכריכים של... לא, 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 לא. בואו נתחיל עכשיו בלי תכריכים. נתחיל עם חיים יומיומיים. יש, אפשר לשים על השולחן תמונות של אנשים שנפטרו, ובאמת לבכות, ושערי דמעה לא ננעלו, זה חשוב. אפשר אבל לשים גם תמונות של אנשים שנושעו, אנשים שהתברכו, וגם בזה אפשר דמעות. זה לא דמעות של צער, זה דמעות של גיל, זה דמעות של התרגשות. כשאנחנו אומרים שערי דמעות לא ננעלו, זה לאו דווקא דמעות של צער. דמעה גורמת להתרגשות. כשקוראים איזשהו פיוט, פיוט חזק, מובן, עמוק, טוב בראש השנה, והוא כתוב עם חרוזים, והוא מובן ויותר, וקוראים אותו לאט, רבותיי, אני מבטיח לכם, פעם, אל תרוצו, אל תרוצו עם החזן, תעצרו על פיוט אחד חזק טוב, לא על פיוט של מתו, פיוט שאתה נמליך את הקדוש ברוך הוא, ונמליך אותך, ואתה תהיה המלך עלינו, ונגיע לחסרות קודשך, את כל ההתרגשות הזאת, אתם תראו זווית של דמעה בעין. הזווית של הדמעה בעין הזו פותחת שערים, שערי דמעה. לא שערים בשמיים, רגע, את השערים בשמיים עוד מעט. היא פותחת שערים בלב. דמעה פותחת שערים בלב שלנו. כשהשערים בלב שלנו פתוחים, אין יותר שום שער לתפילה עד כיסא הכבוד. מאז שנחרב בית המקדש, אומרים חזל, נסגרו שערי שמיים. זאת אומרת, אנחנו נהיינו אדישים, הלב שלנו נהיה מאובן. אבל אם אנחנו מצליחים עם איזה דמעת בדולח אחת להבקיע את המאובן הזה, עם מעלית נשאבת התפילה ישר עד כיסא הכבוד. ומה אנחנו שם נעשה? נבקש מהקדוש ברוך הוא שנה טובה, לא אמות כי יחיה. למה כי יחיה? ואספר מעשיה. אנחנו אומרים את זה במפורש, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, ונוכל בשנה הבאה לאכול הרבה פיצות. לא ככה אנחנו אומרים, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כדי שמה? פלאפלים, שניצלים, סיגריות, למענך אלוהים חיים. זכרנו בחיים, זכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, למענך אלוקים חיים. מה זה נקרא למענך אלוקים חיים? אנחנו נעשה לך כבוד, כמה שאנחנו יודעים. אני לא יודע לעשות כזה כבוד כמו שהחפץ חיים עשה, אבל כבוד קטן. אתה יודע מה, ריבונו של עולם, בשלב ראשון אני אשתדל לא לעשות בושות, גם משהו, לא? התקדמנו, לא אוכל פת של עקום, עוד לא ברמה של הצדיקים, אבל בושות אני כבר לא עושה, מתקדם. לא אמות כי אחיה ואספר מעשה כה של הקדוש ברוך הוא. זכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, למענך אלוקים חיים. על זה הולכים כל הסימנים של ראש השנה, וכל הסימנים הטובים ששנת תשפ"ג תהיה לנו שנה נהדרת, שנת בריאות ואושר והצלחה, וניכתב ונחתם לחיים טובים וארוכים, לשלום ולברכה ולכל משאלות ליבנו. שתהיה לנו שנה טובה, שבת שלום, שבת שלום ומבורכת, שבת שלום. מאזינים יקרים, יש לי הצעה מפתה. אנחנו כאן נמצאים קרוב לראש השנה, יום כיפור, ימים נוראים. אנחנו רוצים להגיע ליום הדין, ואחר כך עד הושענא רבה זה יום הדין, עם זכויות. וואו, כמה זכויות אפשר לאסוף. אנחנו צריכים להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יש לנו תוכנית השנה הזאת להיות טיפה יותר חכמים. כל שנה, איך תעשה את זה? יש הרבה דרכים, אני רוצה להציע דרך אחת, מקורית, יפה, מעודדת וקלה. אם יהיה לנו לפני ראש השנה בבית את הסט של הספרים שלי, של הרב חנוך, שיורים באגדות חז"ל, ונחליט לקרוא בו עמוד אחד, שני עמודים ביום, מדי פעם יותר, אם זה יהיה מרתק, נסחב גם לחמישה עמודים, עשרה, אנחנו יכולים להגיד לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, עשה את הזה, יעשה אותי יותר חכם. יש פה הכל, ברכות, שבת, עירובין, פסחים, ראש השנה, יום, הסוכה, מגילה, מועד קטן, חגיגה, הכל, 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 כל התורה כולה, כל האגדתות על כל, של כל התלמוד, כל הדרשנים של כל הדורות, כל הדרשות שלהם התבססו במה שכתוב כאן, בבסיס הזה. מפה נשאו כולם, החסידים והליטאים והדרשנים והמפלפלים, כולם מתבססים לדרשות של חז"ל מהגמרא. אני לקחתי אותם וביארתי אותם בעברית קלה. שיעורים באגדות חז"ל, 22 כרכים גדול, 28 סנטימטר לגובה, 600 עמודים בערך בכל ספר, בסך הכל 35 שקלים לכל ספר. זה ספר של בקלות 130-140 שקל, 35 כפול 22 זה 770, ועוד 30 שקלים המשלוח. מה זה משלוח? זה משלוח שעולה 80 שקל. ב-800 שקל סדרה של ספרים אצלכם בבית, ואתם בערב ראש השנה עם הקיטל, או בערב עם כיפור עם הקיטל, עומדים ליד הספרים, מצטלמים, לא צריך לצטלם עם מצלמה, מצטלמים בשביל הקדוש ברוך הוא, למעלה ריבונו של עולם, אני אשתדל להיות חבר אני לכל אשר יראוך. הסדרה של הספרים הזו, הרב חנוך ישלח לי אותה הביתה, ואני מקווה להתמודד עם זה. מה אנחנו צריכים לעשות? להרים טלפון ולהשאיר הודעה, 08-9744-666-08-9744-666. סדרת הספרים הנהדרת, המבורכת, המברכת, בדרך אליכם. שבת שלום.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע.
כל חי תמיד.